טוב, אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על קניה ווסט. כולם יודעים מי זה קניה ווסט, נכון? סביר להניח. מכירים את המוזיקה שלו, את המותג בגדים מיזי, את זה שהוא היה נשוי לקים קרדשיאן, יודעים שהוא מתבטא באנטישמיות בפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר, ונחסם מכל המקומות האלה, ואנחנו יודעים שהוא במצב לא טוב עכשיו. אבל כמה אנחנו מכירים את קניה ווסט, את העבר שלו ומה שהוביל אותו לנקודה שהוא נמצא בה היום, לא כולם מכירים. אז מה שנעשה בפרק היום זה ננסה להבין מי זה קניה ווסט. נתחיל מלזכור את קורות החיים שלו מההתחלה ועד היום. נדבר על ההשפעה שיש לו על האופנה, על תרבות ההיפ-הופ בכלל. נדבר על כמה כסף יש לו, על חיי הנישואים שלו. וכן, גם נדבר על המחלת נפש שהוא מתמודד איתה, ועל מה בדיוק הוא אמר שהצבן את כולם וגרם לכולם לחסום אותו מכל הרשתות החברתיות ולהחרים אותו. אז יישארו עמנו, מה שנקרא. טוב, אז קניה ווסט נולד באטלנטה למשפחה מהמעמד הבינוני. כשהוא היה בן 6, ההורים שלו התגרשו, והוא עבר יחד עם אמא שלו, דונדה, לעבור לגור בשיקגו. שם קניה בעצם גדל, ואפשר להגיד שאמא שלו אפשרה לו רמת חיים סבירה, טובה אפילו. אמא של קניה הייתה פרופסור לספרות באוניברסיטה, והרוויחה יחסית יפה. ככה שלקניה הייתה ילדות יפה וטובה, וזה יעזור לנו גם להבדיל בינו לבין הראפרים האחרים של אותה תקופה בה הוא פרץ. בשנת 97, כשקניה היה כבר בן 20, הוא התחיל להיכנס כבר לסצנת ההיפו בשיקגו, והתחיל להפיק שירים ואלבומים לראפרים מקומיים. אני אומר להפיק, זה עבודה שכמו שג'ורדי עושה בארץ. הוא לא זה ששר, הוא זה שמייצר את המוזיקה בשביל הראפרים הזמרים. אז ככה קניה בעצם מפיק מ-97 עד אזור שנות ה-2000, 3 שנים, מפיק לראפרים מקומיים ונשאר בביצה המקומית, עד שבגיל 23 הוא מקבל הצעה כבר להיכנס לחברת תקליטים יותר גדולה, שגם ג'ייזי נמצא שם, וזאת תהיה הקפיצת מדרגה הראשונה של קניה בקריירה. באותה שנה שקניה נכנס לתוך החברה הזאת, הוא כבר נכנס והפיק כמה שירים לג'ייזי לאלבום שיצא בדיוק באותה תקופה, ויש אפילו שיגידו שהוא הציל את האלבום הזה של ג'ייזי, וגרם לו לרענן משהו או להביא משהו חדש שלא היה לו מקודם. אבל את קניה, איך לומר, זה לא כל כך מרשים. לקניה היו תוכניות אחרות. הוא לא הסתפק בלהפיק שירים לאנשים אחרים. קניה רצה להפיק לעצמו את השירים ולשיר אותם בעצמו. ובאמת, תוך כדי שהוא מפיק ושירים לאחרים בתוך חברת התקליטים הזאת, רוקפלה, הוא מנסה לחצוב את הדרך שלו לקריירה עצמאית. ולזה יש דוגמה ממש יפה בסדרה בנטפליקס על קניה ווסט, אם מישהו ראה. יש סדרה דוקומנטרית, מי שלא ראה אז מאוד מומלץ. הם יושבים, כאילו רואים את קניה יושב במשרד של אחת המזכירות שם של החברת תקליטים, ומשמיע לה את Jesus Walk, אני חושב, אחד השירים, אחת הקלאסיקות שלו. הוא שם לה פליי ומשמיע לה את זה בטייפ, והיא פשוט כאילו אומרת לו, תסגור את זה ותן לי לעבוד, תעשה לי טובה, תסגור את החרה הזה. וזה פשוט אבסורד, כי זה אחד השירים אולי הכי מצליחים שלו, ש... היום וואו, כאילו, בשביל שקניה ישים לך פליי אפילו, רק ילחץ על הכפתור וישמיע לך את אחד השירים הגדולים שלו, אנשים היו מוכנים לשלם היום הרבה הרבה מאוד כסף. ובאמת, כמו בסצנה הזאת, אז קניה בהתחלה לא כל כך מצליח לצאת ממשבצת המפיק ולפרוץ החוצה להיות ראפר, עד שבשנת 2002, עוד תפנית בחיים שלו, קניה עובר תאונת דרכים בדרך חזרה מאולפן הקלטות, ונפצע קשה עד למצב שהוא כמעט מת. אחרי התאונה, קניה מבין שהחיים לא יחכו לו, ואם הוא רוצה להוציא אלבום סולו, הוא צריך לקום ולעשות את זה. אז באמת אחרי התאונה, קניה מתיישב באולפן, ומתחיל לעבוד על האלבום הראפ הראשון שלו כראפר עצמאי. בשנת 2004, קניה מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שקוצר שבחים וגורם לו להגיע אפילו עד הגרמי. קניה זוכה באלבום הראפ הטוב ביותר לאותה שנה, ולסינגל השנה, ל-Jesus Walk, שהוא השמיע שם במשרד למזכירה הזאת שלו שמה עליו. והמוזיקה של קניה היא לא סתם הגיעה לאן שהיא הגיעה. המוזיקה שקניה יצר הייתה המוזיקה הכי מרעננת באותה תקופה, וקניה הביא משהו חדש במוזיקה שלו. זה כבר לא הגנגסטר ראפ האלה של טופק, ביגי, 50 סנט, ש... 50 סנט לדוגמה נולד לאמא סוחרת סמים שנרצחה כשהוא היה בן 8. זה לא הסיפור של קניה. קניה לא שר על אלימות, או לפחות פחות שר על אלימות, על סמים, על דברים ש... של גנגסטרים בארצות הברית. המוזיקה של קניה ווסט מדברת אליך בתור בן אדם, להתמודדות שלך ביום יום, הנפשית, הפיזית. קניה מדבר על אלמנטים בחיים שלא נגעו בהם, לא בהיפו בטוח ולא באף סגנון מוזיקה אחר. אגב, את המעבר הזה שקניה עשה מההיפו הקשוח, מהרחוב, למשהו שיותר נגיש לאדם ממוצע, אפשר לראות גם בארץ את אותו תהליך. מי היו פה אומני ההיפ-הופ הראשונים בארץ בתחילת שנות ה-2000? סבלימינל והצל. הטקסטים שלהם היו הרבה יותר אלימים ופטריוטים גם, ציונים. זאת הייתה תקופה של אינטיפאדות, אז דיברו הרבה על דם ועל זה שהיהודים צריכים להילחם על המקום שלהם בארץ. הם היו טקסטים קצת שוביניסטיים. ומצד שני, מי אומני ההיפ-הופ היום בישראל? מי מחזיק את הדגל הזה של ההיפ-הופ לפחות? טונה ורביד פלוטניק. ואלה שני אומנים שרחוקים שנות אור מסבלימינל והצל, שזה אפילו נראה שהם לא מאותו ז'אנר. סבלימינל והצל שרו טקסטים כואבים ואלימים מאוד, על ביטים גם קשים ואולד סקול. וטונה ורביד היום, תראו את הטקסטים שלהם. טונה שר על ההתקפי חרדה שלו, רביד פלוטניק שר מנקודת מבט של אישה בכלל, ואני חושב שאפשר לרשום את הקרדיט למעבר הזה לקניה ווסט. אומנם זה הגיע ערך 10 שנים אחרי שקניה ווסט התחיל, אבל עדיין אני חושב שיש לו השפעה מאוד גדולה גם על המעבר שנעשה בישראל. ואם כבר אנחנו מדברים על ההשפעה של קניה על המוזיקה, צריך גם לתת לקניה ווסט קרדיט לזה שאם לא הראשון אז לפחות בין הראשונים שהשתמש באוטוטיון מבחירה ואפילו החצין את זה החוצה. אוטוטיון, מי שלא יודע, זאת תוכנה שעוזרת לתקן את הטונים בשירה ככה שיתאימו לטון שהמוזיקה יושבת עליו. זאת אומרת, אם אני מזייף, אז האוטוטיון, התוכנה הזאת במחשב, מתקנת את הזיוף אוטומטית בהקלטה. אז קניה ווסט, מה הוא עשה? במקום להשתמש בתוכנה הזאת רק כדי לתקן זיופים ספציפיים כמו שזמרים קודמים לפניו עשו, הוא השתמש באוטוטיון ככלי. הוא ידע שהוא לא שר טוב, הוא גם לא התיימר לשיר מי יודע מה, אבל השימוש שלו בתוכנה הזאת נתן עוד רובד לקול שלו, וגרם לו להישמע כמו רובוט עם כל מתחתי כזה, שהביא משהו שכאילו אמר, עשה וואו להרבה אנשים ורענן מאוד את המוזיקה. באותה תקופה לא היה מקובל להשתמש באוטוטיון, זה היה כאילו כמו רמאות כזאת, צ'יטים. וקניה ווסט, אמנם הוא לא היה היחיד, היה גם את דרייק וטיפיין שהשתמשו גם באוטוטיון, אבל האוטוטיון נכנס להיות חלק אינטגרלי מהתהליך של הפקת מוזיקה. ואת זה גם אצלנו בארץ אפשר לראות. נועה קירל, אנזק, נונו, עומר אדם, מי שזה לא יהיה, כולם משתמשים באוטוטיון היום. במידה כזאת או אחרת, יש כאלה פחות, יש כאלה יותר, אבל כולם משתמשים. קחו לדוגמה את שיר השנה סערה של טונה. אם לא היה אוטוטיון, אני לא יודע אם זה היה שיר השנה, אני לא יודע אם טונה בכלל היה מעיז להוציא את השיר הזה מאולפן אם לא היה לו אוטוטיון. אבל התוכנה הזאת גורמת לו להישמע טוב. ואם זה נשמע טוב, אז את מי זה מעניין אם זה נעשה עם תוכנה כזאת או אחרת? ולפני קניה ווסט, זה לא היה מובן מאליו, מה שאני אומר עכשיו. טוב, אנחנו דיברנו על שנת 2004 בערך, אנחנו קופצים קצת קדימה. שנת 2007 קורית אולי הטרגדיה הכי גדולה בחיים של קניה, וזה המוות של אמא שלו, דונדה. דונדה מתה תוך כדי ניתוח פלסטי, שאפילו כנראה קניה מימן אותו, והמוות שלה פשוט מפרק את קניה לרסיסים, ואפשר לשמוע את זה באלבום שהוא מוציא לא הרבה זמן אחרי המוות שלה, 808 and Heartbreaks. זה אלבום שעוד פעם קניה משתמש הרבה מאוד באוטוטיון, וזה גורם לו להוציא את כל הרגשות שלו וכל הצער מהמוות של אמא שלו בדרך הכי הגיונית והדרך שהוא מכיר, דרך המוזיקה. ובשנים שאחרי המוות של אמא שלו הוא מתחיל להתאושש, מוציא שירים חדשים, אלבומים חדשים, משקם לאט לאט את עצמו ואת הקריירה שלו. ובאמת אחרי שעוברות השנים, בשנת 2011, הוא מכיר את מי שתהיה אשתו לעתיד והם לארבעת ילדיו, קים קרדשיאן. באותם שנים קניה גם יוצא ממשבצת המוזיקאי, ומנצל את ההרצה שיש לו ואת הכמות קהל המטורפת שהולכת אחריו, והוא מתחיל להשיק ליינים של אופנה. דוגמה, ב-2015 הוא השיק את המותג ייזי, שהיום שווה כמעט כבר 3 מיליארד דולר, שאולי לפי דעתי לא הנעליים הכי יפות בעולם, אבל אין מה לעשות, עם הצלחה לא מתווכחים, והמותג הזה מצליח מאוד. עד כמה המותג הזה הצליח? מבחינת הערך הכספי, הערך של המותג ייזי הוא גדול פי 3 מהערך של המוזיקה שקניה הפיק ויצר ושר כל ימי חייו. אז אם אנחנו מדברים מבחינה כלכלית, קניה ווסט הוא כנראה קודם כל מעצב אופנה, ורק אחר כך אומן ומוזיקאי. וזה מסיים לנו את החלק הראשון של החיים ושל הקריירה של קניה ווסט. כי תכף אני אדבר על מה שקרה ב-2016, אבל החלק השני של החיים של קניה זה בעיקר התמודדות עם ההפרעה הדו-קוטבית שהוא סובל ממנה, המניה דיפרסיה. אז בשנת 2016 קים אשתו עוברת שוד מזוין בפריז, וקניה פשוט מאבד את זה. הוא עובר התקף שאחר כך התברר כהתקף פסיכוטי, ומאושפז בעקבות זה במוסד סגור, אשפוז בכפייה. הוא מקבל שם טיפול תרופתי ויוצא אחרי כמה ימים, כשהוא מאובחן כאדם שסובל ממניה דיפרסיה. זה לא שלא היו סימנים לפני זה לזה שקניה סובל מההפרעה הזאת. לדוגמה, כמה שנים לפני זה, באחד מטקסי הגרמי, קניה פורץ לבמה שטיילור סוויפט עומדת עליה ומחזיקה בפרס, ואומר שהפרס לא מגיע לטיילור ומגיע לביונסה. ואנחנו מכירים עוד כל מיני התבטאויות של קניה גם כלפי נשיא ארצות הברית וכל מיני כאלה, אבל אף פעם לא יחסו לזה, או לפחות לא ממש יחסו את זה לאיזושהי הפרעה נפשית, וסברו שהוא מגלומן או אדם עם הערכה עצמית מופרזת או משהו כזה. אבל ההתקף הזה שקניה עובר ב-2016 באמת מדליק נורה אדומה, וזה גורם לו להבין שזה לא רק האופי שלו, שהוא כנראה סובל מהפרעה, ממניה דיפרסיה. עכשיו, חשוב מאוד להבין מה זה מניה דיפרסיה, כדי להבין עם מה קניה מתמודד, וגם ככה להבין את כל האמירות והדברים שהוא עובר עכשיו, ממש בימים האלה. אז ככה, מניה דיפרסיה, לפי ההגדרה מתוך האתר של כללית. מניה דיפרסיה, או הפרעה דו-קוטבית, היא מתאפיינת בשינויים חדים במצב הרוח והאנרגיה. מצד אחד, יש את התקופה של המניה, שמתאפיינת במצב רוח מרומם, תחושה של אנרגיה רבה, של מסוגלות להוציא את הכל, כל רעיון כמעט לפועל, כל תוכנית בפעלתנות יתר, במתירנות מינית, בפיזור כספים ובתחושה של היעדר צורך בשינה. אבל אם אי כזה גבוה, מגיעה גם התרסקות, תקופה של לואו, ומצד השני יש תקופות של דיכאון קליני, המתאפיינות במצב רוח ירוד, בעצבות, בשינוי בתיאבון, בפגיעה בשינה, בהיעדר אנרגיה, באובדן הנאה מהחיים, בייאוש וחוסר תקווה, ואף מחשבות על מוות. בין 1% ל-3% מכל אוכלוסיית העולם סובלת ממניה דיפרסיה, וכמו הרבה הפרעות נפשיות, גם מניה דיפרסיה במקרה של מניה דיפרסיה, רב הנסתר על הגלוי. עדיין לא יודעים ממה היא נגרמת. יש תיאוריות שזה מתורשה, וזה יכול להתפרץ במקרים של טראומה. ובאמת חוסר המידע הזה לגבי המחלה עושה את ההתמודדות איתה לעוד יותר קשה. וכשהפרעה כזאת פוגעת בבן אדם שיש לו כל כך הרבה כוח, כסף, וכן גם הרבה כישרון, זה ממש מועד לפורענות ויכול להיגמר בפיצוץ. ואפשר להגיד שזה מה שאנחנו רואים עכשיו מקניה ווסט. אמריקאים עד היום אפשר להגיד שהכילו את התופעה הזאת שנקראת קניה ווסט, גם עם ההפרעה שלו והכל. אבל זה נראה שהיום זה קצת השתנה והיום דווקא מחרימים אותו. אז מה בדיוק קרה ומה גרם להם פתאום להחליט שלא מתאים להם כל החבילה הזאת שנקראת קניה ווסט? כי מי שעוקב אחרי קניה ווסט ברשתות החברתיות יודע שיש תקופות שהוא מעלה פתאום המון פוסטים תוך כמה שעות ואז מוחק אותם, והדברים שהוא כותב בפוסטים אלה לא דברים שאפשר להבין, במיוחד לא אם אתה ישראלי ואתה לא מבין כל כך את התרבות של האמריקאים השחורים וזה, אבל גם בלי קשר לזה הוא פשוט כותב דברים לא קשורים ולא ברורים, וזה כן חלק מההפרעות ומהתופעות של ההפרעה של מניה דיפרסיה. לפני שנתיים קניה הודיע שהוא מתמודד אפילו לנשיאות ארצות הברית, שזה פשוט מקרה קלאסי של מניה. הוא עשה את זה בכנס עם צלמים וקהל, הוא עלה עם וסט לבמה, וסט כזה של הצבא עם מקום למחסניות והכל. בהתחלה הוא דיבר כל מיני דברים לא קשורים, אחר כך הוא עבר לטונים יותר גבוהים, ובהמשך הוא גם בכה, וזה היה פשוט לא נעים לראות את זה. הוא דיבר שם על זה שהוא מתנגד להפלות, כי הוא וקים חשבו להפיל את הבת הראשונה שלהם, את נורת-ווסט, וזה היה נורא לראות את זה. שנתיים, שנה וחצי אחר כך, קניה וקים מתגרשים. קים אחר כך אומרת בכל מיני רעיונות שההפרעה וההתמודדות שלו הפריעו לה ופגעו בה, ובגלל זה היא ביקשה להתגרש ממנו. כן, גם מה שהוא אמר על הבת שלה בכנס הזה, גם אחד הדברים שמאוד פגעו בה וגרמו לה להתגרש ממנו. אבל צריך להגיד שלמרות כל זה, באמריקה המשיכו לקבל את קניה כמו שהוא עם ההפרעה שלו. נתנו לו להתבטא ונתנו לו להוציא החוצה בעצם את כל מה שהוא חושב, בלי פילטרים, כמו שהוא רגיל. למרות שהוא מתנהג מוזר אפשר להגיד, ואפילו רואים שהוא סובל מהפרעה נפשית, אדידס וגאפ ועוד כל מיני חברות המשיכו לשתף איתו פעולה, ועדיין המשיכו לתת לו מיליונים של דולרים בשביל שיעצב בשבילם את הליין הבא, וייתן להם להשתמש במותג ייזי. אז מה קרה עכשיו שגרם לכל החברות האלה להתנער ממנו ולבטל את כל החוזים ולהחרים אותו בעצם? בשביל זה אנחנו צריכים ללכת קצת אחורה ולהבין מה קניה ווסט בכלל אמר שגרם לכולם כל כך להתעצבן. אז בשביל לאוקטובר 2022, קניה ווסט מפרסם עוד פוסט, כמו שאמרתי, כמו כל הפוסטים שהוא מפרסם בשנים האחרונות, שאין ביניהם כל כך קשר ואתה לא באמת מבין מה הוא רוצה. אז הוא פרסם פוסט שבו יש צילום מסך שלא מתכתב עם חבר שלו, ראפר אחר, לא משנה, קוראים לו דידי או משהו כזה. אז בתמונה רואים את ההודעות שקניה כתב לראפר הזה, ובהודעות הוא מאשים אותו שהוא מושפע מיהודים שגורמים לו לעשות כל מיני דברים. בתגובה קניה נחסם מאינסטגרם, ולמרות שהוא כבר מחק את הפוסט, ויום למחרת הוא מוציא את הראש שלו ממקום אחר, מהטוויטר. ובטוויטר הוא עוד פעם ממשיך לפרסם עוד כל מיני דברים לא קשורים, אבל מה שהם משדרים זה אנטישמיות בגדול, וזה גורם גם לטוויטר לחסום אותו. אבל את קניה זה כנראה לא מעניין, וכנראה שהוא היה תוך כדי התקף מעניין, ופשוט המשיך להשתלח בכל פלטפורמה שהוא יכול ביהודים וב... כל מי ששולט ברשתות החברתיות וכביכול משתיק אותו ונותן לו להביע דעה. והמופע הזה במרכאות של קניה ווסט, שלפי דעתי לא שונה ממה שהיה ב-2020 שהוא ניסה להתמודד על הנשיאות לארצות הברית, זה פשוט היה התקף מניה. וההתקף הזה מעצבן הרבה מאוד אנשים וגורם ללחץ על אדידס וגאפ לבטל את החוזים עם קניה ווסט, וכשכסף נכנס לתמונה ומבינים שיכול להיות שיהיה פה חרם צרכנים או כל דבר אחר שיגרום להם לירידה בהכנסות, הם פשוט מאוד מבטלים את החוזה עם קניה ווסט. ותסלחו לי, אבל אני לא מבין את זה. כי גם אדידס וגם גאפ, לפני שהם חתמו על חוזה ששווה מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, עם בן אדם שסובל ממניה דיפרסיה, הם היו צריכים לפחות לחפש בגוגל מה זה אומר. כי אם הם היו עושים את זה, אז הם היו יכולים להתכונן לאמירה של קניה שלא תשמע טוב, או למשהו שהוא יעשה, כי ההתקפים האלה של המניה ושל הדיכאון, הם יכולים לגרום לו לעשות דברים שהוא לא בהכרח מתכוון אליהם. ובמקום להתמודד עם מה שהוא אמר או עשה, לא רק החברות האלה, החברה האמריקאית בכלל, במקום להחרים אותו, יש פה הזדמנות מצוינת דווקא לעצור, ולדבר על ההפרעה הזאת, על התסמינים שלה, ועל איך מתמודדים עם אנשים שסובלים מהפרעה כזאת, ואיך בכלל מתייחסים לדברים שיוצאים להם מהפה. הקהילה היהודית מאוד נפגעה מהדברים של קניה ווסט, אבל לפי דעתי לפחות, זה לא אישי נגדם. ובאותה מידה היה יכול להגיד את זה על קהילת הלהט"ב לדוגמה. וזה שלא מתייחסים להפרעה הנפשית שלו, ולא שמים את הדברים שהוא אומר בקונטקסט של שצריך לשים אותו, זה פשוט לעשות לו עוול, כי הוא חד משמעית לא מתכוון לדברים שהוא אומר. טוב, אז אני מקווה שעכשיו אתם יותר סלחנים כלפי קניה ווסט, וגם מכירים אותו יותר טוב. מי שהגיע עד לפה, תבורכו, ותדרגו בבקשה את הפרק באפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. מה אכפת לכם?